להיות איש גדול זה ממש קשה. אתה מרגיש שכולם בוחנים אותך, תמיד מסתכלים במבט חודר, ולכל אחד, אבל לכל אחד יש מה להגיד. חשבתם פעם איך זה להיות כל כך גדול בכל דבר קטן? כל ריקוד נראה כמו הסחפות, כל חיוך משתלט על החדר, ותמיד, אבל תמיד זה מרגיש קשה. הנה טקסט שכתבתי על אחד הסנטרים הכי גדולים ששיחקו פה, לפני איקס שנים. רואי, האם אתה יודע באיזה סנטר מדובר?
אתה פנית אליי, כאילו אני הסנטר הכי גדול שהיה פה באיקס שנים.
לא, לא, אני שואל אותך, האם אתה יכול לנחש?
ישראלי?
אני לא יכול לומר.
אני...
היה פה סנטר ישראלי בחמש שנים האחרונות?
חמש שנים האחרונות?
לא, סתם, אני מנסה לרמוז לך.
וואי, איך אני אוהב שאתה עושה לי את זה, איך אני אוהב שאתה תוקע אותי. תכניס את הפתיח, בירמן.
ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי עם עופר ג'ובה גרוס ורועי כהן.
טוב, ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל הישראלי, פרק מספר 8, 10 ביולי 2019, בואך הצוהרי היום, אולפני הרדיו של ערוץ הספורט, והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא הכי רגיש בכדורסל הישראלי, השחקנים הגבוהים שלו, רועי כהן, בוקר טוב.
מה קורה, ג'ובה?
נו, אתה יודע?
חמש שנים, סנטר
זר, הנה אני...
זר, שהיה בליגה שלנו.
לא, שהיה בליגה מעבר
לא, אני יודע, פתאום
מדבר... אבל זה פודקאסט כדורסל ישראלי.
סנטר זר, כתוב. שהיה טוב בליגה שלנו...
עזוב, לא נשאל אותך.
רגע,
נו מה. תומר אורי, תנחשו אתם.
טוב, תומר בטח שמר עליו כבר.
לא, חמש שנים הוא עוד היה במוצקין.
לא, בחמש שנים...
אתה.
יש הבדל גדול, לא
נשאל את זה.
יש הבדל גדול.
אורי, נו, תציל אותם.
נפלתי, לא יודע, לא עולה לי לראש.
רגע, שנייה. סנטר,
גדול.
ישראלי,
לא גדול. אמרתי ישראלי, אמרתי זר.
צופו ללכת.
בבקשה.
חמש שנים?
חמש שנים. 2013, בוא, 2013-14, פחות חמש.
אבל אתה עכשיו ב-2019.
פחות 14, זה היה בפיינל פור 2014.
אבל אתה כבר על הגבול, היית אומר 10 שנים, אחרי את השאר הייתי אומר סופו. נו,
בוא נראה. תומר הוא הכי חכם בחדר הרי. 2019 פחות 2014. כמה זה יוצא?
5.
תודה רבה.
אבל השנים הטובות שלו מתי היו?
אבל אתה שיחקת פה על...
זה השנה הכי טובה שלו.
תחום האפור.
בדיוק. למה?
זה היה פיינל פור.
19-20 כבר.
למה? אני כתבתי את זה באפריל 2014.
אמרת בחמש שנים האחרונות, אז אתה אוטומטית הולך על 16, 17, 15, לראות מי היה וזה, ואתה לא חושב.
טוב, בסדר.
פתאום תזורק אותי ל-14.
יאללה. תכננתי קודם ללכת על ניוז, אבל מכיוון שאנחנו בשידור ישיר פה, אז רואי, תציג את האורחים שלנו.
כן, טוב, אפשר לראות אותם, אבל מי שיאזין לנו אז לא רואה, אבל כבר שמע. נתחיל עם אחד השחקנים ש... לא יודע אם אני יכול להגיד... מה?
מציג אותם.
לא, אני לא מציג אותך, זה בסדר.
אמרת אחד...
אני לא יכול להגיד שגדלתי עליו, כי בפאר גילאים זה לא בדיוק גדלתי, אבל אין ספק שאחד השחקנים שאני הכי אהבתי לראות משחק, עדיין משחק, אורי קוקיה, מה קורה?
בסדר גמור, בוקר טוב.
בוקר מעולה, הוא מסגיר את השעה, זהו, גירמן עכשיו ירוג אותנו.
בוקר ישיר, אתה אומר.
נכון, נכון.
גם זה שאומר בוקר טוב ב-12 בצהריים, זה גם...
11.
כן, הנה.
הוא
מחיה תמיד.
למרות שאתה קמת מוקדם, אני בטוח.
כן, טוב, והכוכב השני שיש לנו כאן, באמת השחקן הישראלי הכי טוב שיש לנו היום.
השטרץ פור, הבא.
עזוב, הבא, היום. השחקן הישראלי הכי טוב שיש לנו היום, הוא גם זכה בתואר הזה בצדק.
אני אציג אותו שהוא אחד השחקנים שהבן שלי הכי הכי אוהב, וזה נראה לי מספיק טוב.
זה כיף לשמוע.
תומר גינת, מה קורה?
אהלן, מה העניינים?
בואנה, אני הכי מבוגר בחדר, זה מאוד בעייתי.
כן.
זה מאוד בעייתי.
האמת, לא, תשמע, אני גם, אני כבר מגיע, אני כבר בדווח גילאים האלה, שכל החבר'ה שאני מסקר, שחקנים, הם יותר צעירים ממני, בהרבה.
זה ברור, זה ברור. טוב, אנחנו נתחיל בכמה דקות של ניוז ברשותכם, אז תתאפקו בסבלנות. ככה, מאז הפודקאסט הקודם, כמה קבוצות הודיעו על כמה החתמות, ורועי דיווח על כמה שחקנים שחתמו, אז רק נעבור עליהם בזריזות לפני שנעבור לנושא שלשמו התכנסנו. אז ככה, הפועל ירושלים, גם אם באופן לא רשמי, כמו שאתה דיווחת, עידן זלמסון וסולים אבריימו סוגרת את הקו הקדמי שלה. ראשון לציון מוסיפה את ג'ורדן סווינג ומשאירה את אלכס המילטון ואוז בלייזר. יוגב אוחיון חותם לשנתיים בהפועל חולון, שסוגר את הסגל הישראלי שלה. הפועל באר שבע מחתימה זר ראשון, טי-ג'י וויליאמס, שמגיע מאלופת בלגיה אוסטנד, וישראלי דני בשם פיליפ, רשמתי הרץ.
הרץ.
זהו, דחפתי שם יוד מיותרת. ועכשיו עולים בגובה.
איזה כיף לא לדעת שמות של ישראלים שחותמים פה.
בסדר, מה זה חשוב? הוא לא בעמדה שאתה שומר עליו.
לא, למה? בחילופים פתאום הוא עם זה, הוא ימצא את עצמו מול איזה דני. ולא דני אבדי.
דני, כן. בואו נתחיל אתם, שאלה אליהם, רואי, תסלח לי, כן?
אני...
מה יותר שאלו אתכם בחיים? אתה משחק כדורסל? מה הגובה שלך? או, אחי, למה שלא תלווה לי כמה סנטימטר?
האמת שאיזה מטר אתה, זה שאלה שאני נתקל בה.
איזה מטר זה גדול.
איזה מטר, זה לא איזה גובה, זה תמיד נכנס כזה, אתה לא יודע מה לענות, אתה לא יודע איך לגשת לתשובה, אבל זאת השאלה שאני מקבל הכי הרבה לפחות.
אורי?
אני עם החזק עם תלווה לי כמה סנטימטר, אבל אתה יודע, עוד לא מצאתי פתרון לזה, אני תמיד אומר להם, אני אשמח אם תלוו לי עוד כמה, ואז הם מסתכלים אליי ולא מבינים, אבל סוג השאלות מופיעות כל הזמן.
אז אתם במצב טוב, כי אם שואלים אתכם, אתם משחקים כדורסל, שבזה בטח גם נתקלתם, אתם יכולים לענות כן. אני עונה לא, ומקבל מבטי אכזבה. ממש, באיזשהו שלב אשתי אמרה לי, עזוב, תגיד להם כן, מה אכפת לך? אנשים ממש מתאכזבים.
יש מצב שעדיף חלק.
רגע, מה הגובה שלך, ג'ובה?
אני 97 לפני הילדים.
וואו.
יש מצב של...
מה זה לפני הילדים?
אני חושב שבגלל ש...
ירדת?
כן, שבן היה לכתפיים הרבה וזה, יש מצב שירדתי בסנטימטר.
בסדר, אז אתה 2-3, קיצור.
כן, בשטרץ.
יש מצב שעדיף להגיד שאתה לא מסתכל כדורסל, וזה חוסך כמה דקות של שאלות מיותרות, למה אתה לא פה, ולמה לא פה, ואיך לא הגעת למכבי, ואיך לא הגעת לפה, ומה...
אבל
לך ל-NBA, לך ל...
בתגובות זה מה שאתם מקבלים, כאילו אתם ישר מתויגים, אולי אתה יותר אורי, כי אתה כאילו יותר עברת בעניינים האלה.
זה כן כבר, כן.
ישר כאילו, כן, זה כן, אתה אמרת.
אתה לא...
ישר כאילו מתויגים לרמת הצלחה ורמת קבוצה ששיחקת, ולמה לא מכירים אותך יותר וכאלה?
בוא נגיד בטח היום למשל תומר, שכל מי שמתעניין קצת בכדורסל מכיר אותו, ומי ששואל את השאלות שאני אמרתי, לא מכיר כדורסל, ואז ישר למה אתה לא מכבי, גם שאני זה מה הם יודעים, עדיין, מי שואל מתעסק כדורסל, יודע מכבי.
שאלה הבאה בתור אחרי אתה משחק כדורסל, זה למה אתה לא במכבי? מתי תגיע למכאלה?
מה אתה עונה להם?
זהו.
אסור לו לענות.
אתה צריך להתחמק מהר.
כתוב לי בחוזה שאסור לי לענות.
כזה, מה זה מכבי? כאילו מה...
טוב, בואו נשים דברים על השולחן. כל הזמן אומרים שלשחקנים גבוהים לוקח זמן להתפתח, לוקח זמן להצליח. מה זה אומר? תסבירו לי אתם. בואו נתחיל מאורי הקצת יותר מבוגר, ואז נגיע לתומר. מה זה אומר שלגבוה, בכלל, לפני שאני מגיע לעניין הגבוהים הישראלים, לוקח יותר זמן להתפתח?
בוא נגיד, אני חושב שאני רואה את זה גם עכשיו שאני מאמן קצת חבר'ה יותר צעירים, מטוריקה, דינה, קורדינציה, כל הדברים האלה, אתה גובה לא בפרופורציה לגוף שלך, הגוף שלך מתפתח בקפיצה אחת מהירה, והראש והדברים אחרים עדיין לא מגיבים, אתה מתקשה לעשות דברים קטנים, וזה לוקח הזמן, לתפוס כדור, כל מיני דברים כאלה.
ממש ברמת הקורדינציה, ברמת ה...
תשוב, אני לוקח אותך לילדים בני 15-16, ואתה רואה גבוהים, ומאוד מגושמים, ומאוד קשה להם, והם מתוסכלים מדי פעם, זה תהליך שלוקח זמן, ופתאום, רוצה להגיד, אתה קם בבוקר יום אחד והכל מתחבר, אבל לא חסרות דוגמאות, אני יכול להעיד על עצמי, ובטח על תומר, שזה חבר'ה שגם בגיל הצעיר, לא, אף אחד לא, איך אמרו לי, בחור נחמד, אבל לא שחקן כדורסל, או... כשתהיה צעיר, המאמן אמר לי, תעשה זוג אופרד אם אתה מתלבש היום. אז אני אומר, אתה יודע, אז כאלה דברים. ותומר זה עוד דוגמה של שחקן שכמו שהוא דיבר לפני כמה ימים, פגשתי אותו במחנה שהוא בא לדבר, שהוא לא היה בנוער על ולא בקבוצות מובילות, ותראו מה אני אמנו. אני אף לא הייתי באף נבחרת חוץ מהבוגרת, ואף אחד לא הזמין אותי ל...
זה לא רע בנבחרת הבוגרת.
כן, לא ברור, ואני אומר שוב, הרבה פעמים זה לוקח זמן, לוקח תהליך, ותומר עושה תהליך מדהים ואפשר לראות, וכנראה שזה לא סתם לרוב קורה. שוב, יש חבר'ה שהם 1.90 מטר לרוחב ולאורך בכיתה ח' ושם זה נגמר, אז להם יותר קל, אבל חבר'ה כמונו ועוד הרבה גבוהים שמתפתחים מאוחר, אז אתה גדל, וזה לא מתחבר ישר, זה לוקח זמן, וזה גם מתעסקן מדי פעם, אתה רואה את הגארדים שנמצאים קצת במקום אחר ממך, אבל לשמחתנו, גם לבטוח של שמחת תומר, הוא השלים את הפערים בגילאים הנכונים.
זה אחר הרבה אי פעם שאמרת תומר במשפט אחד.
יש מצב.
עד כמה זה קריטי, נשאל את שניכם. אה, נכון, תומר צריך לענות עליו, כן.
אותם אתה נדחף לשאלה.
נכון, צודק. סליחה, ג'ובה.
אני יכול להגיד פחות על עצמי, שאני הייתי בן 18, הייתי מקל, לא היה לי שרירים, לא היה לי כלום. לא שהיום אני איזה ג'ון בריון, אבל בגיל 18 הייתי, באמת, הייתי צריך להתמודד עם זרים בליגה הלאומית, אני זוכר את עצמי מתקשה מאוד מאוד מאוד. אני חושב שכל שחקן גבוה שמגיע, עושה את המעבר מנוער לבוגרים, שבנוער הוא מתמודד פחות או יותר עם הסייז שלו, ומגיע לבוגרים וצריך להתמודד עם זרים בצבע, אני חושב שזה הרבה יותר קשה מאשר גארד שעולה מהנוער לבוגרים, וגם אם ההבדל בפיזיות הוא, יש הבדל, אתה יכול לחפר על זה בכל מיני דברים, אתה משחק רחוק מהסל, זה לא אותם קרבות של פיזיות כמו שיש בתוך הצבע, ובגלל זה אני חושב ששחקנים גבוהים צריכים זמן להפשיל עם הגוף גם, לעבוד על הפיזיות, על הדומיננטיות, על הנוכחות, לפני שהם בכלל יש להם סיכוי להתמודד עם זרים שבאים לריבאונד ופוסט-אפ, וזה מאבקים קשים יותר.
עד כמה, אנחנו יודעים שהרבה חבר'ה שגדלים במחלקות הנוער, שחקן שהוא לצורך העניין 2 מטר, הוא שחק כגבוה, משחק כסנטר, בנוער והכל. ואז הוא עולה לבוגרים, וזה לא גובה של קו קדמי, זה יותר מבקשים ממני להיות 3, אולי אפילו 2, זה בעצם לשנות את כל מה שאתה חושב שאתה יודע על עצמך כשחקן. אתם חוויתם את הצורך הזה בלעשות המעבר בין הגבעים, בין העמדות?
אני התחלתי בתור 5 וסיימתי בתור 6, אז זה קשה לי להגיד זה קצת אחרת, אבל אני חושב שכדורסל של היום גם יש איזו אבולוציה ב-NBA בכל מקום, של שהחמשים נהיים יותר 40 ביכולות שלהם, לא בהכרח בתפקיד שלהם. ואני חושב שגם במחלקות נוער יש הבנה שמישהו 2 מטר 2 קצת לא יגיע רחוק אם הוא יהיה שחם מתחת לסל, ואני חושב ששוב, אני לא אגיד תומר, אני אגיד הבחור שיושב מולי, גם אני חושב שאין הרבה ישראלים שיש להם נגיד קליעה מ3, ישראלי גבוה עם קליעה מ3 באחוזים גבוהים, ותיקח את ה-NBA למשל, שהגבוהים כל שנה, אתה רואה שחקנים ששנה לפני זה לא זרקו בכלל מבחוץ, פתאום מתחילים לזרוק, אנטוני דייביס ועוד הרבה אחרים, אני חושב שלשם הולך הכדורסל, ומי שתקוע במקום הזה של 2 מטר מתחת לסל, כל מיני כאלה כבר קשה לו. שוב, אין לנו לצערי חבר'ה של 2.15, 2.20, שאתה יכול לתת להם כדור ולרדת להגנה. והיום הכדורסל הולך שכולם צריכים לקלוע מ3, וכולם צריכים להוריד כדור לרצפה, וכולם צריכים לעשות את כל הדברים שיש על המגרש.
זה ככה, תומר? כי אני, נגיד בגילאים פחות או יותר שלנו, כי אני ואורי 2 הבדל לדעתי, מי שהיה גבוה זה לך מתחת לסל. לא משנה מה אתה עושה, לך מתחת לסל. היו מתי מעט בשנתון שלי כמעט, ונגיד, הדוגמה הבולטת זה עוד היה עמית תמיר, שהוא בשנתון שלי וברח החוצה וזרק שלשות בנוער ובעוד לפני זה, אבל היו דוחפים למטה. היום יש את ההבנה הזאת שהגובה הוא לא משנה? זאת אומרת, אתה יכול להיות גבוה ולשחק בחוץ?
תשמע, אני יכול להגיד על
עצמי... ואם כן, אז למה הלכת להיות גבוה?
אני יכול להגיד על עצמי שאני אף פעם לא הייתי גבוה, אני הייתי תמיד גבוה קומבינה כזה, עד איזשהו גיל 20, אפילו בליגה לאומית, הגעתי לקריית אתא, אז אוקיי, שם אותי, כאילו הייתי 4, זה כאילו, אבל גם שבאתי בתחילת העונה, לא בדיוק היה, לא הייתי גבוה אף פעם. כיתה ז' שחקתי רכז בכלל. עד כיתה ח' שחקתי רכז.
אז איך הגעת מתחת לסל?
זה עוזר לך היום.
עוזר לי מאוד, עוזר לי מאוד. לא בגלל שעשיתי כאילו, שהייתי משחק פיק אנד רול בכיתה ז', לא זה מה שעוזר לי. עוזר לי יותר בחשיבה ויותר בדברים שאני עושה על המגרש, אז לפעמים אני מסתכל גם על דברים אחרים, אני לא כאילו הולך מתחת לסלים וזה הכל, אבל אף פעם לא הייתי כזה, זה לא שאני גבוה קלאסי ששמו אותי מתחת לסלים מכיתה ח' ואמרו לי פה תתמודד, תמיד הייתי עושה עוד כל מיני דברים חוץ מלהיות מתחת לסלים, אני יכול להגיד על עצמי לפחות, אני מניח שכמו שאורי אמר, יש הרבה שחקנים שמטר 90 בכיתה ט' וזה מה שהם עושים, ויכול להיות שבגלל זה הקריירה שלהם מתפספסת. אני לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, אגב אני חושב שלא בכוונה, אבל תמיד הייתי כזה חצי גבוה וחצי לא, אז אני חושב שזה משהו שמאוד עזר להתפתח כשחקן.
כן, לפעמים הטווינריות היא דבר חיובי מסתבר, כאילו, זה לא חייב להיות...
היום הכדורסל פשוט הולך, זה לאו, טווינר זה מילה ששחקן שנופל בין עמדות, והיום התפקידים השתנו, אין ממש עמדות, אין עמדות קלאסיות. זאת אומרת, אתה יכול לגדול בתפקיד מסוים ולהתאים את עצמך, אתה צריך סט יכולות. ברגע שיש לך סט יכולות מסוים, אתה יכול להתאים לכמה תפקידים, בין אם זה 3, בין אם זה 4, זה לא נגיד, אנטוני דייוויס שהזכרת, לא היה טיפוס, לא היה שחקן גבוה בכלל. עד כיתה אחת הוא גם היה רכז, ואז הוא גבה בשנה אחת משהו כמו 20 סנטימטר, ועבר לשחק מתחת לסל, והוא כל הזמן מספר, שזה מה שעוזר לו, עזר לו, לפחות בתחילת הדרך, שהוא היה בקנטקי, ואחרי זה הגיע לניו אורלינס, להיות שחקן כל כך טוב, כי כבר היה לו את השליטה בכדור, והוא מסתכל על הדברים בתור רכז, ואז אתה מגיע, ואז שאתה בא לחסום בפיק אנד רול, אתה בורח מהר, כדי שימסרו לך יותר מהר.
אני בא לשחק פיק אנד רול, אני משחק את הפיק אנד רול כמו שאני חושב באותו רגע שנכון, לא בגלל שהייתי רכז, אני...
אם היה רכז, הוא יודע שלא מסרו לו, אז הוא לא היה חוסם.
למה שחקנים אצלנו, ועכשיו אני הולך לישראלים בעיקר, אבל זה גם זרים, אז אני לא, אתה יודע מה, לא נכליל. לא תמיד חוסמים בפיק אנד רול, זה ממש מעצבן אותי. אורי, אתה אחד שלא חסמת, לא, אני לא רוצה ישר להביך אותך.
לא, לא,
אין לו קצת להתרחל. אתה חסמת, אני יודע.
יש לזה כל מיני סיבות. יש לפעמים שאתה לא חוסם כדי לנצל יתרון, בשביל לברוח שנייה לפני החסימה.
אני לא מדבר על מצבים של סליפ דה סקרין שאתה בורח.
במצב שאתה אמור לחסום ולהקשות על המגן, לצורך העניין.
אני רואה מלא שחקנים, ולדעתי בחמישיות, לפני שתי עונות, הראינו גם דוגמאות, ששחקן בא בכאילו, הוא עומד שם, אבל חסימה לא יוצאת מזה.
מסכים איתך, אין באמת סיבה.
למה זה?
עייפות, לפעמים זה דברים שאתה כאילו לוקח כבר כמובן מאליו תוך כדי משחק. זה נושא מאוד חשוב בכדורסל, אין ספק שקבוצה שחוסמת וגבוהים שחוסמים יוצרים יותר מצבים לגרדים ולקבוצה שלהם במהלך משחק, ואני מניח קודם כל שזה קורה בכל מקום.
בכל מקום.
תשמע, תוך כדי משחק פתאום אתה קצת עייף, אתה קצת מתעייף, אתה פתאום קצת לא מרוכז. אתה בא לחסימה, אתה אומר, כאילו, זה עובר כאילו לידך כזה, זה עוד משהו, זה כאילו עוד פעולה, שזה לא צריך להיות ככה, ברור שצריך לחסום כל חסימה שאתה בא ולבצע את התרגיל עד הסוף, אבל אם להיות אמיתי, אז לפעמים שאתה עייף ולא מרוכה, זה משהו שקורה.
אני רוצה לשאול אותך, דיברנו הרבה על מעבר בין נוער לבוגרים ועמדות ועניינים. גנטיקה אי אפשר ללמד. אנחנו יודעים, אנחנו לא, עם ישראל לא משופע בגובה ובגודל.
חכמים אבל.
חכמים זה, כן, אנחנו אומרים יהודים פחות. בכל זאת. אבל לאורך השנים, גם כשהיה מספר רק שני זרים בקבוצה, או שלושה זרים, ובוסמן וכל הקומבינציות, בדרך כלל הם היו גבוהים. כי שוב, אין לנו הרבה, והיו צריכים לתת יותר, יותר במה לגרדים. עד כמה זה קשה? תומר, אולי אצלך זה קצת פחות רלוונטי, כי אתה... אתה מוביל בקבוצה שלך ולא מביאים לך גבוה לעמדה.
גם עד היום היה חוק רוסי, מאז שתומר בליגה.
נכון, אבל עכשיו אולי זה קצת הולך טיפה גם להשתנות. עד כמה זה היה קשה או מבאס לעשות את כל הדרך הזאת, ואז אוקיי, צריך להביא גבוה, אז הגבוה הוא דיפולט זר, וזה בא לעמדה שלכם. עד כמה זה הפריע?
אני לא יכול להגיד שזה מבאס, כשפסור של דבר, כשחקן, ואני אומר את זה הרבה פעמים, ואני גם מודה את זה היום, לא ציפיתי להגיע לאן שהגעתי. ושהגעתי למכבי חיפה או לחולון או לירושלים, אז אתה מגיע למקומות שהם בטופ של הכדורסל. ואתה יודע שאם אתה מגיע למקומות האלה, צריך להילחם על הדקות, ואתה צריך להיאבק מול זרים, מול ישראלים, מול כולם, ואתה גם מאמין שאתה יכול. אתה מאמין שתצא את הדרך, אבל אתה יודע שאם אתה רוצה מחאות, אולי לא להיאבק או להילחם פחות, אז אתה הולך לקבוצה יותר קטנה ולהיות בתחתית הליגה במחאות בלי לפגוע באף אחד, וזה 25-30 דקות, ושאתה רוצה לסק בקבוצה שמסקת גם באירופה, או שקבוצה מובילה עם קהל, כל הדברים האלה, אתה לוקח בחשבון שזה אין מה לעשות, שאתה צריך להילחם, ואתה מאמין בעצמך, וזה חלק מהכיף גם מדי פעם, אתה יודע, לבוא לקבוצה, אומרים לך תשחק 18 דקות, בסוף אתה מסק 15-20 דקות לפני הזר ולפני הכל. בסופו של דבר, המאמנים רוצים לנצח, והם, אתה יודע, הם עושים את החישובים שלהם, אבל אני לא חושב שזה משהו מבאס, אלא דווקא משהו שאתה מעריך לאן הגעת, ואתה יודע שאתה רוצה להילחם על המקום, וזה חלק מהעסק.
אם אתם מסתכלים אבל קצת בפרספקטיבה, אתם מרגישים שיש חוסר אמון בגבוה הישראלי? זאת אומרת, אני יכול לספור על כף יד אחת את הגבוהים הישראלים הדומיננטיים. אוקיי, יש פה הרבה זרים, מניח שכולנו מסכימים, עם חוק רוסי, בלי חוק רוסי, יש פה מלא זרים. אבל אתם לא מרגישים שקצת איבדו אמון, זאת אומרת, יותר קל ללכת עם גרדים ועם ווינגים, ובגבוה הישראלי או מצפים ממנו פחות, או שלא מאמינים שהוא יכול לעשות דברים, והוא יכול לעשות דברים, יש לנו שחקנים, אוקיי, הם לא משופעים אולי בסנטימטרים, אבל נלחמים ורוצים ומוכשרים, ומרגיש לפעמים חוסר אמון בגבוה הישראלי.
א', כן, אני חושב שיותר קל לפסול גבוה ישראלי מאשר גרד, בגלל ש... כמו שאמרתי, ההתמודדויות בצבע הן שונות מהתמודדות בחוץ, ואז כשאתה בא לשחק נגד זר ואתה רואה גבוה זר, לוקח גבוה ישראלי לסל ועושה עליו סל, פעם אחת זה ישר נגמר הסיפור והוא לא יכול לשחק, ובוא נחליף אותו במתאזרח או בזר או בזה שעבר כאילו שיותר גדול ויותר חזק, כי הוא לא מסוגל והוא לא יכול, ואז זה סטיגמה שנדבקת ונגרר ונגרר ונגרר, ומשחקן לשחקן זה ממשיך, וזה בעיה. אני לא חושב, אין פה הרבה 50 ישראלים שהם משמעותיים בקבוצות שלהם לצערי, ואני חושב שיש מספיק...
האם יש בכלל?
יש שלושה. זלמנסון, צ'וברוויץ' ובן אל...
לא, דומיננטי בקבוצות, הוא אמר, אבל.
איגור יכול להיות
דומיננטי בקבוצה.
איגור סמל של עירוני נעריה מבחינתי. ארבע שנים שם, או
שלוש? לא, אבל כשאתה אומר דומיננטי בקבוצה, אתה לא אומר על, אוקיי, סנטר פותח.
שזה זלמנסון כרגע, אתה יכול
להגיד. זלמנסון הוא היחיד.
צ'וברוויץ' עד העונה האחרונה היה סנטר פותח, עונה לפני שתי עונות באשדוד. שחקן דומיננטי, אוקיי, הוא לא קלע 20 נקודות, הוא גם לא יקלע 20 נקודות. אבל הוא היה שחקן דומיננטי מאוד.
דרך אגב, יש נקודה גם שתומר העלה, זה שבאיזשהו מקום זה מצחיק, שרוב הזרים שבאים לפה מביאים אותם בסופו של דבר, אנחנו לא אירופה, נגיד בספרד, אתם יודעים, ריאל מדריד והכל, הם מביאים זרים משלימים לרוב, נכון. שיסגרו להם את הפינה הזאת ופה. פה מביאים זרים שצריכים לעשות 20-25 נקודות. מביאים גבוה, לוקחים בחשבון את ה-20-25 נקודות, ואת ה-10-12 ריבאונד. לרוב לא באמת מסתכלים עד כמה טוב הוא שומר ועד כמה זה, ויש נטייה, כמו שאמרנו, הרבה יותר קל לקבל זה שזר קולע על זר, מאשר זר קולע על הישראלי. עכשיו אם הוא קולע על הישראלי, אז בוא נוציא את הגבוה, הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מתמודד.
זה מרגיז אותך?
זה מרגיז, זה המציאות.
עזוב שזאת המציאות, בסדר, אבל אפשר להתרגז מהמציאות.
תשמע, זה לא פייר במובן מסוים, זה לא, כאילו אם הוא קולע את הסל על זר, או קולע את הסל על ישראלי, זה אותו דבר, בסוף אין פה גם...
שניכם לא שומרים.
כן, בסופו של דבר גם זרים טובים, זרים חמישים טובים, יש פה הרבה זרים חמישים טובים בליגה הזאת עם יכולות התקפיות, בסוף הם יעשו נקודות, גם אם זה על ישראלי וגם אם על זר, ויש גם את המקסימום שאתה יכול לעשות בהגנה נגד שחקנים כאלה. וכן, ממצבן לי שגבוה ישראלי מקבל סל, הרבה יותר קל להוציא אותו מאשר שגבוה זר מקבל סל, וזו המציאות, כמו שאורי אמר, זה מה שקורה.
עכשיו בוא נעשה סיפור, רגע, שנייה.
משפט אחד, אני לא רוצה להגיד שמות. אחד, לא רוצה להגיד
שמות. גם איתו אתה רב, אתה מבין?
לא.
בן אדם עורך, אחד, הוא ישר אתה...
אני העורך פה.
כן, כן. בלי להזכיר שמות, אז אתה רואה גם משחקים, וראיתי, לא משנה, נגיד, פלייאופים וכאלה. מפאת כבודם.
ראשי תיבות.
מפאת כבודם. שנגיד ישראלי שנכנס למגרש ועושה את הטעות בהגנה וחוטף סל, אז אתה רואה את הזר, מתחיל לצעוק על המאמן, תוציא אותו, תוציא אותו. נכון. עוד לא פגשתי
אני יכול שית... להגיד מי זה? אני...
לא, עזוב, אל תגיד.
חצי גמר פיינל 4. זהו.
ועוד, לא, ועוד עוד לא ראיתי זר צועק על מאמן, בוא תוציא את הזר השני שעשו עליו בדיוק סל. זה סתם דוגמה קטנה, זה לא, זה לא הסיפור.
רגע, רגע, בוא נדבר על... סליחה, פשוט כי בירמן מצלם, אז עכשיו אנחנו צריכים להביא את כולם לראות את זה, הקידום שלנו. תנו לי סיפורי זוועות. סיפורי זוועות שאתה עולה למגרש ואתה שומר על מישהו, ואל תגידו לי כולם סופו, שאתה אומר, מה אני עושה עם הבן אדם הזה, עם הליטרת בשר הזאת?
וואו, אני אקח אותך לשנה בנהריה שעלינו ליגה עם רועי חגי, באתי אחרי התודעה, כמו שאמרתי הייתי בחור מאוד רזה ומתוק, ממש מתוק, טרי.
מתוק אתה עד היום.
טרי, וזה היה טורניר פתיחת עונה אם אני זוכר נכון, באפולה, שיחקנו נגד עוד השרון, לא זוכר את השם של הבן אדם ששמרתי, הוא היה פשוט מאוד מאוד גדול ושמאלי.
מה, זר?
זר.
איך אתה לא זוכר את השם?
איפה הלכת?
זה ההוא שאחרי, רגע, היה זר אחד ש... רגע, אתה יודע...
אפשר לבדוק, הוא יבדוק את זה בשנייה.
כמו שעושים לזרים, אתה יכול להמציא שם, והם יגידו מכללה, ואז זהו.
אוקיי, ו... שבע...
לא, מה שבע? אולי...
13-14, נכון?
יכול להיות.
אני אבדוק, אבל תספר בינתיים.
בקיצור, אז 3-4 תקפות אני שומר אותו, עושה עבודה טובה, כל פעם פרונט, עושה עבודה טובה, אבל הכדור לא מגיע אליו, והכדור לא מגיע אליו, עושה עבודה טובה, סוגר אותו לריבאונד, לא לוקח ריבאונד, רצים, עושה אפילו איזה סל, ואז אחרי 4-5 פוזיישנים מגיעים להתקפה, מישהו מצליח למסור לו מעל הפרונט שלי, הוא מקבל את הכדור, אני בא לעשות פאול, אין דואן. ישר לספסל, קצה הספסל, לא חזרתי לשחק באותו משחק, איזה אולי גם בחמישה מחזורים של פתיחת העונה אחרי זה.
איך, נו, אז אוקיי.
רגע, עכשיו, איך, עכשיו כאילו, אורי. מה,
לא, אבל בסדר, אבל אוקיי, זה קורה לך.
אבל אנחנו בפרק של סיפורי זוועות, הוא מצלם.
בסדר, אני רוצה, אבל לצלול איתו רגע לסיפור. אני רוצה, לעשות רסקין שנייה. איפה זה פגש אותך? שהוא, שזה קרה לך, אתה יודע, התאמצת, עשית פוזיישנים טובים, וואלה, מוריד אותך. זה מרגיז, כאילו, זה יכול להטריף.
זה מאוד מרגיז, זה גם בא אחרי תקופה שאתה יודע שאתה במבחן כל הזמן, וכל הזמן מסתכלים, אתה מספיק פיזי או לא מספיק פיזי, ומספיק טוב, ויכול לעזור בהגנה או לא. ווואלה זה כן, זה מבאס, זה מבאס, ואחרי זה הולכים הביתה ו... בסה, כאילו הרגשה לא טובה. וממשיכים לעבוד, אין מה לעשות, באים לאימון אחרי זה וממשיכים לעבוד.
אורי, סיפור זוועה.
עברתי למחשבים רגע, אז... סיפור זוועה, וואו, יש הרבה, האמת שאי אפשר לא לציין את סופו, אתה יודע, בסופו של דבר, ששחקתי נגדו כמה שנים, גם בירושלים. מה אתה יכול לעשות? מה אפשר? באמת, כאילו, לא בקטע... היה לנו מסג אחד שניצחנו, ואתה מביאים טראפ, ואתה מצליח לשמור עליו פעמיים שלוש, ואתה מבסוט מעצמך, ופעם אחרי זה הוא מקבל כדור, והוא רוצה לעשות סל, וישים אותך בתוך הסל גם. אבל שוב, זה קרה לגדולים וטובים ממני, אז מביאים טראפ ומביאים כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר אתה עושה את כל מה שאתה יכול, ואתה חסר עוני מדי פעם. ויצא לי לפגוש גם גבוהים באירופה הרבה, שהם דווקא מדי פעם יותר נוח, שהם 2-20 ארוכים כאלה, והסיכוי היחיד שלך זה לחטוף להם את הכדור, שאחרי שהם קיבלו כדור. יש מגבלות ל-20 סנטימטר הבדל בינינו.
אז זהו, בקטע ההגנתי, עד כמה זה באמת מסתכם בעיקר בפיזיות? אתה יודע, תומר דיבר על פרונט ולמנוע את הכדור, אבל כמו שאתה אומר, שחקן, פיזי, חזק, רוצה לעשות סל, הוא יעשה את הסל. עד כמה הפיזיות היא בעצם כל הסיפור כאן?
אני חושב שהיא הרבה מהסיפור, אבל לא כל הסיפור. בסופו של דבר, אתה יודע, אתה צריך למצוא את היתרונות שלך, אז אם עכשיו אתה קצת יותר נמוך, אתה צריך לחטוף את המסירה, או לתת לו כדרר ולנסות לחטוף מאחור. אני תמיד אהבתי שמכדרים לנסות להוציא את הכדור. אתה צריך למצוא, אתה יודע שאתה לא יכול להגיע למצב שהוא יסיים את המהלך שלו ויגיע לטבעת, כאשר אז אין לך ברירה, ומה שהוא יעשה, זה מה שיהיה, אתה לא תשפיע עליו. אז אתה מנסה למצוא את הפתרון בחטיפה לפני, לקחת פאול תוקף, היום אני יכול להגיד לעשות פלופ.
למשוך כיסא מאחור.
כל מיני דברים, לחטוף, לנסות למצוא. אתה כן מוצא, ואתה כן מוצא דרכים להתמודד. שוב, זה לא תמיד הכי טוב שיכול להיות, אבל זה הרבה פעמים עובד וזה מספיק טוב.
היום בליגה, אבל הזרים הם עדיין חזק. זאת אומרת, אם אני ככה מרפרש בראש, אני חושב שאין חמשים שהם דומיננטים כמו לפני 5, 6, 7, 8 שנים, פיזית.
כי הכדורסל גם השתנה.
בוא נחשוב. יש לנו, אוקיי, בחולון היה שון ג'ונס, סבבה.
יש לך אמרה, יש לך טריק בלק, יש לך דיימון סימפסון.
שהם כאלה חזקים או שהם אתלטים?
לא, טריק כן, אבל מה, נגיד דיימון סימפסון,
חזק, חזק.
חזק מה, ברמת המרפקים או חזק פיזית?
לא חזק, מבחינת מיקומים גם, מבחינת זה איך שהוא משתמש בגוף שלו לנעול אותך, איך שהוא משתמש בגוף שלו ללכת לריבאונד, הוא בחור חזק, קשה כאילו במאבקים מאבקים מתחת איתו, מתחת ל...
כי אתה לא מתאר איזה סופויים.
לא, לא סופויים, בוא, סופו זה... אני לא שחקתי נגד סופו בחיים, אז אני לא יודע...
לא, אבל אתה יכול לדמיין לעצמך, אני מניח.
יכול לדמיין, זה כן.
לא, יכול לשאול את יו-יו.
אבל תשמע, קשה. יש שחקנים גם היום, ומאוד חזקים.
הוא יכול לשאול גם את שוחמן, שקפץ על סופו בזה ורב איתו, וזה היה דעתי, באותה עונה זה היה גולת הכותרת של שוחמן. נבחר תגלית העונה שהוא קפץ על סופו. ועד כמה יש בזה אלמנט טכני. זאת אומרת, אני זוכר, אתה יצא חסר נגד יריב רוקני?
כן.
יופי. יריב רוקני, אתה מכיר את השם?
כן.
אוקיי. הוא השחקן, לא שחקתי בליגת העל כמובן, כן, אבל הוא השחקן הכי חזק ששחקתי מולו. אי אפשר, לפעמים הוא היה תופס לך עם היד שלו, לופת לך את הירך הפנימית, ולא יכולת לזוז.
וזה יריב רוקני, כן? זה לא...
הלו, אני מדבר...
לא, בסדר, אני אומר, זה לא הרמות הכי גבוהות.
הוא יותר חזק מסופו. כך. אני מדבר לך על משחקי... הוא יותר חזק מסופו.
יריב רוקני. כן. יותר חזק מסופו.
שאלה טורי. הכי חזק...
אורי, שרקת נגד שניהם.
אתה יודע, זה... בוא נגיד, הוא יותר חזק ממנו פר...
פר קילו.
פר קילו, אבל לא באופן כללי.
בסדר, פר קילו.
יש איזה הבדל של 200 קילו.
זה 200 קילו.
כן, אשכרה, פר קילו, הבן אדם כאילו מקרה.
אז הוא היה לו...
זה? או השני?
לא, זה נראה לי השני. הוא היה לו כל מיני טכניקות, היה תופס לך את זה. כמה יש טכניקה? אוקיי, אתה פוגש שחקן חזק. אתה בא מוכן אליו, יש הרי סקאוטינג ואתה רואה. מה הטכניקות הקטנות האלה שאנחנו לא רואים?
תשמע, בגדול הכי קל זה לנסות למנוע את הכדור. ברגע שהוא קבל את הכדור זה כבר יותר תלוי בו מאשר בך. אבל שוב, גם שהוא מקבל את הכדור, אתה יכול לנסות להפנות ליד הפחות טובה, לנסות לקחת, לפתות אותו, לקחת את הזריקה בפיידאווי כזה. יש כל מיני דרכים ושיטות שלפעמים עובדות, ולפעמים הם הקשנים, השחקנים האלה, בסוף הם יגיעו לסל אם צריך להביא עזרה.
מקודם הזכרת את אמרה. איך זה לשמור על אמרה?
תשמע, הוא בחור גדול.
זה כמו לשמור על סטנו קויה, אם זה היה הוא מהפולה. זה היה חיפוש שעשינו.
עוד השרול, אנחנו מתקרבים.
סטנו קויה?
הוא אולי?
דעתי לא מדובר באיש.
רגע, סטנו קויה, רק שתדעו.
רק שתדעו.
הוא עכשיו בדיבור עם הפועל ירושלים. זה מצחיק שאתה אומר את זה. תורמה, זה מאמן? אני עוד מעט הייתי מלא ידיעה על זה. לא, הוא שחקן. הוא היה בחמישיית העונה בסרגוסה, העונה שעברה בספרד.
וואלה.
שחקן מעולה. אבל הוא שלוש, הוא יותר...
לא, לא, זה לא האיש.
כן, תמשיך.
רגע, הוא היה באפולה?
מדובר בשם בנאלי, בשם בנאלי של זר. חפשו את
זה. נו, איזה ג'יימס רובינסון כזה.
משהו כזה.
טוב, נראה לי שלא נגיע לזה.
מק ג'ונסון.
לואיס ג'ונסון?
יכול להיות שכן.
יופי. כן, תמשיך, אמר.
יכול להיות שכן.
לואיס ג'ונסון. נלך עם זה שזה כן.
הכי גנרי שיש. היינו באמרה.
היינו באמרה.
אמרה. לא צריך להגיד על אמרה יותר מדי, חוץ מזה שהוא בחור מאוד גדול וחזק, שיודע להשתמש בגוף שלו, לקחת את זה למקסימום. קשה לשמור אותו, קשה לשמור אותו, בחור חזק. משתמש בגוף כמו שצריך. ריבאונד, כוח, מתחת לסל, כתף ימין. בעיה, בעיה.
אתה יודע מה אני לוקח בינתיים מהשיחה הזאת עד עכשיו?
את לואיס ג'ונסון.
כן, את זה, כן. שכוח זה לאו דווקא פונקציה של מסה. כי אמר סטודמאייר, אין לו מסה. דיימון סימפסון, אין לו מסה. והם מדברים פה לשחקנים, חסרי מסה ברמה של, אתה יודע, אנחנו עוד פעם חוזרים לסופו, שהם מדברים עליהם במונחים של כוח, וזה מעניין.
כן, אתם מסכימים איתו? מה זה, טוב, תלוי איך אתה מגדיר מסה. הם שריריים, יש להם מסת שריר, הם לא שמנים. זה סנטרים אחרים, אתה לא יכול להגיד שהם לא חזקים.
לא, אבל אני אומר, כשאתה חושב על סנטר עוצמתי...
כשאתה רואה את החלק התחתון שלו, לדעתי, מהישבן ומטה, והוא תופס את העמדה, אני מבין על מה אתה אומר, מדבר. קשה מאוד לעצור אותו ולשמור עליו. אז אוקיי, הוא לא סופו, הוא לא שחקנים מהסוג הזה, הוא לא מילוטינוב של ה-2-20.
תשמע, ברגר מהוויקסייט שם זרק לי מט אאוארד באוזניים.
וואו, מט אאוארד חזק בצורה יוצאת דופן.
זה שאתה מסתכל עליו ומגיע לאימון הראשון, ואתה אומר, אוקיי, סבבה, בוא...
לא יוציאו אותי בגללו.
אוקיי, ואז אתה עולה למשחק, ופתאום זה במפ קטן, שאתה ארבעה ימים לא מרגיש את האזור של הצלעות.
מה, באימון כאילו?
כן, אין דברים כאלה. אני לא נתקלתי בחיים באיש חזק כמו מט אאוארד, כולל כל שם שתגידו לי, אני לא... משהו באמת, משהו מיוחד.
לא, אתה מבין, זה ממש לא פונקציה של מסה, זה מעניין. זה באמת מעניין.
לא, מה זה... נראה לי שאנחנו קצת פה צריכים להחליט מה זה מסה.
לא, הוא מתכוון שזה לא סופו שהוא...
לא, גודל, אוקיי.
גודל, כן, לא סופו, לא...
טריק בלק, לא מסת שריר.
לא, טריק בלק יש לו מסה.
הוא סקופ, ריצ'רד אוול השנה אמר לי שמט אאוארד היה שחקן שהוא הכי שנה לשחק נגדו.
למה?
בגלל כל הדברים שאמרנו.
זה קטע.
זה הגיוני מאוד. אאוארד, קודם כל הוא נראה חזק מאוד. שמחתי לא חוויתי את זה. הוא נראה חזק, והוא גם מאוד חכם.
מאוד חכם.
זה השטיקים הקטנים.
חכם מדי, חכם מדי.
חכם מדי אולי, זה אתה יודע. אבל לפעמים המרפק שאתה נותן בצלע, שאתה נותן בפוסט, אם אתה נותן את זה בנקודה הנכונה, אתה גומר שחקן. אין, אי אפשר... זה כמו הדוגמה עם רוקני, הוא לופת לך, לא רואים את זה. הוא שם לך, הוא בכלל בהגנה, והוא תופס לך את החלק האחורי של השריר, אתה לא יכול לזוז. לא יכול לזוז. הוא היה מתקן דודים ביום, ושומר בהגנה בזה.
מתקן דודים בערב גם במגרש, אתה אומר.
כן, לא, זה, תשמע, הוא נתן שנתיים בבני השרון, אני זוכר, עשינו עליו כתבה בחמישיות, לבינו אותו ביום, מתקן דודים וכאלה, מגיע לזה. לך תקנה, לך תקלה עליו. והיו שם שחקנים חזקים, דעתי הוא היה מחליף של אוסמן סיסה, פחות או יותר בזה, גם שחקן חזק.
שחקן נהדר.
עכשיו בוא ננסה פעם אחת לשים איזה, יש, לא, סטיגמה זה לא המילה הנכונה, אבל איזה הנחת עבודה. שגבוה יכול להעביר פוזיישנים שלמים בלעלות, לרדת, לעלות, לרדת, והוא לא נוגע בכדור. אז יש לי שלוש שאלות בעניין הזה. אחד, אם זה באמת היום עדיין ככה, לפי החיוך של תומר זה בטוח ככה. דבר שני, כמה זה שהמשחק יותר מהיר והקצב שלו ויש יותר פוזיישנים והשלשות במעבר, כמה זה השפיע, וכמה זה באמת מתסכל.
אני חושב שהנחת העבודה שלך או הסטיגמה שלך על שחקנים בסגנון יותר כמו של...
אני שאלתי, אני לא קבל.
אמר או טריק בלייק הזה, שחקן שהוא חמש קלאסי שהוא בצבע. אני חושב שאני בכל אופן לא הרגשתי את זה עד עכשיו, כי אני, כמו שאמרתי, אני לא בדיוק רץ מקצה לקצה לסלים, מתחת לסלים ועומד בצבע ומחכה שימסרו לי, וגם אם אני מגיע לצבע ומוסרים לי, לא תמיד אני יודע מה לעשות עם זה. אני יותר חי בחוץ ויותר
זרתי כדור.
פנים לסל. כן. אני לא, פחות נוח לי לקבל את הכדור בצבע ולחפור או לחפש את עצמי שם. ולכן אולי השאלה שלך רלוונטית יותר לאורי.
אורי, בבקשה, כן.
דרך אגב, אני חושב שהכדורסל היום באמת, אולי בהקצנה מדי פעם, הולך לכיוון הזה של משחק מעבר, חמש שניות, לזרוק שלושות, כל הדברים האלה, ואז זה מפספס, לא מפספס, מייתר קצת הגבוהים של פעם. מתסכל... כן, זה היה מתסכל מידה מסוימת, כי זה יכול לקרות לכמה דקות טובות. אתה יודע, אני לא הייתי מסוג השחקנים שזרוק 6-8 זריקות במשחק, בדרך כלל פחות. גם לא הייתי מסוג השחקנים שרוצה את הכדור בכל תנועה, אבל כן, היה הרבה פעמים של פיק אנד רול, ושאתה חותך ואתה לבד ומסרים לגארדים. אבל אתה יודע, זה בשלב מסוים כבר הפך לאיזשהו משהו שהוא הרגל. אני חושב שהכדורסל היום לוקח את זה לעוד הקצנה. לא, אם זה טוב או רע, פשוט סגנון שונה, שהיום מעיפים שלשות, וכמו שאתה אומר, משחק בפנים לסל, ויכול לעצור גם המעבר לשלשה או לחדירה, אז אנחנו מחפשים את זה יותר. מעטות הקבוצות שמשחקות את המשחק הזה של פעם, שהגבוה רץ נועל ראשון בתוך הצבע, מגיעים מעבר, וכל הארבעה מחפשים לסור לו פנימה, ואם אין, אז לוקחים זריקה או עושים מהלך, אלא היום ההפך. קודם כל עושים את המהלך, ואם לא מצליח שום דבר במעבר, אז הוא מגיע טריילר שני לפיק אנד רול, או שמחפשים אותו לנעילה. ומשם הולכים. אז זה פשוט עניין של פונקציית כדורסל, שהמשחק משתנה.
אז מה זה אומר שהחמשים של פעם, נאמר? זאת אומרת, הגדולים האלה, מי, נגיד שאני גדלתי, שני השחקנים הגבוהים שהכי הרצתי, הרחתי, זה שניים שונים, זה נדב NFL בארבע.
גם אני.
שומר מדהים, והיו משחקים שלמים שהייתי יכול להסתכל רק עליו, שהיום אני לא מכיר שחקנים כאלה, שאתה מסתכל על שחקן, פוזיישנים שלמים ומה שהוא עושה, ובחמש... לאט לאט כבר יש לי את חמישיית האהובים שלי בכל הזמנים, סגרתי אותה בכדורסל הישראלי, ב-NBA הזה כאן, אני כבר מסודר. בחמש זה היה ארל וויליאמס. ארל וויליאמס היה קונצרט. קונצרט, אני זוכר את העונה הראשונה שהוא הגיע לחולון, הקבוצה שאחת המדהימות שהיו לחולון זה היה ב-91, ארל וויליאמס בחמש, ריצ'י דומאס בארבע, קבוצה מדהימה, ובאמת, אז לפי מה שאתה אומר, גם אם ניקח סופו, אין מקום כבר לסנטרים האלה, גם בכדורסל הישראלי, בטח באירופי, ב-NBA כבר כולנו רואים שאין הרבה כאלה.
אני לא חושב שאין מקום, אלא פשוט זה מצריך סגנון מאוד ספציפי של קבוצה. כשיום הבעיה שאתה מסתכל, אנחנו מדברים עכשיו פה בינתיים על התקפה, ובואו ניקח את ההגנה, שם כמעט כל המשחק הוא פיק אנד רול. אז את סוף על המגרש תביא אותו לשניים שלושה פיק אנד רולים, נגמר, אין. הוא לא יכול לעזור. אז הוא חוטף סל, חוטפים זריקה פנויה, בגלל זה אני חושב שזה מייתר, לא מייתר, זה משנה את הסגנון של הגבוהים גם בקטע הגנתי. היום, אתה יודע, תסתכל, תומר מכיר את זה, כולנו מכירים, עושים סקאוטינג ישר. לא מדברים עכשיו על הוא שומר ימין, הוא שומר שמאל, אומרים מי להביא לפיק אנד רול ומי קשה לו, ועכשיו יש משחק ספציפי, אז אנחנו נתכונן שבוע לפני ונעשה אפילו גארד טו גארד, או כל מה שצריך בשביל להביא שחקן מסוים לפיק אנד רול. ואם אתה חולשה בצד הזה, אז התקפה שלך כבר היום, אם אתה לא שחקן של 25 נקודות, אז זה כבר בעיה. כן יש סגנון משחק וכן יש שחקנים שהם גב לסל, לבלייק במכבי, זה רוב הדברים שהוא עושה, אבל לרוב גם הוא, זה לא שכל התקפה מקבל כדור, וזה לא כל הזמן הוא על המגרש. שוב, אני חושב שכן יש מקום, אבל צריך פונקציה וצריך קבוצה של קלעים, ושאם יש לך גבוה שלא קולע, אז היום עוד מספיק שיש לך עוד שחקן אחד על המגרש שהוא לא קולע, וכבר ישמרו כל מיני הגנות מעורבבות וכל מיני דברים בשביל לתת לו לזרוק בחוץ, ואז אתה תקוע.
אז אם אני ילד שמשחק כדורסל, גם אם אני נהנה מהאלמנט הפיזי, ואתה רואה שחקנים גבוהים וכאלה, בעצם זה טכניקה שלא כדאי, לא חייב לשלוט בה. זאת אומרת, אני צריך יותר לעבוד על הרגליים כדי שאני אוכל לעשות חילוף בפיק אנד רול, עדיף שתהיה לי זריקה מבחוץ כדי שייצאו אליי, ולאו דווקא משחק פוסט-אפ או איזושהי יכולת פיזית יכולת פיזית שתעזור לי. זאת אומרת, בגילאים צעירים כבר, התפיסה משתנה, לא יהיה לנו יותר... האמת שאין לי דוגמה, יניב גרין.
אני לא יודע אם היא משתנה, אבל מחלקת נוער, אתה יודע, בסופו של דבר, מאמנים רוצים לנצח, וזה גם אישו, אבל אם היא לא תשתנה, אז רוב החבר'ה האלו יהיה להם קשה להצליח. שוב, בהנחה שהם לא יהיו 2.10 ו-2.20, אז בשני מטר וקצת היום, אם אתה בלי כלייה, ובלי משחק פנים לסל, אז זה סגנון שונה. גם אני, את הקריירה שלי, עשיתי שהכדורסל היה קצת שונה משהו היום. לא היה את הטירוף הזה של השלשות רק, והרבה שחקנים שהם שחקנים של חצי מרחק, שהיום זו תכונה פחות שמחפשים. היום זה או חדירה, אתה בא אותו שלי, כלייה משלוש.
והיא תחזור, זאת אופנה שתחזור.
יש אבל איזושהי הנחת עבודה, תקנו אותי אם אני טועה, זה סוג, אולי סוג של סטיגמה, שמאמנים ישראלים קצת פחות יודעים איך לפתח גבוהים. ויצא לי השבוע לדבר עם, לא יודע אם אתם מכירים, גלעד לוי. גלעד לוי הוא ילד בן 17.
סטודיאנטס.
שמשחק כן. בסטודיאנטס, בגלל הדבר הזה, שההורים שלו והסוכן שלו, והוא, הם הבינו ש... הוא לא יכול להתפתח, כי הוא גם לא ניב, והוא דקיק. ראיתי אותו שנה שעברה, ראיתי אותו השבוע במשחק של התעודה, משחק הכנה, הוא נהיה הרבה יותר, כבר יש לו כבר יותר מסה. יודעים אצלנו לטפל בגבוהים?
תשמע, קשה לי לענות לך על השאלה הזאת, קשה לי לענות לך על השאלה הזאת, בגלל שאני לא... אף פעם לא נתקלתי כאילו במאמן שניסה לפתח אותי כגבוה. אף פעם לא ניסה, כאילו, במאמן שהתעכב עליי השנייה מחוץ למסגרת של הכדור של הקבוצה, וניסה לפתח אותי כשחקן גבוה. אני חושב שזה משהו שאתה צריך גם באיזשהו שלב בגרות להתפתח לבד גם, ולהבין מה אתה רוצה לעשות ואיזה דברים אתה טוב ופחות טוב. אני לא חושב שגם ההתייחסות האישית פה של מאמנים לשחקנים ספציפיים היא מאוד משמעותית במהלך עונה. ומאמנים אישיים בקיץ, כל אחד גורס את ההחלטות שלו לפי דברים שהוא רוצה לעבוד עליהם, ככה של להגיד אם מאמנים יודעים לפתח פה שחקנים גבוהים, אני לא יודע.
אבל אמרת פה משהו מעניין, אמרת שלא נתקלת במאמן שלקח את הזמן כדי לפתח אותך באופן אישי כגבוה.
השאלה אם לקח את הזמן לפתח גארדים, שאני גם לא חושב שזה אולי קצת יותר,
אז זהו, זה כבר שאלה יותר רחבה של עד כמה המאמן לוקח על עצמו תפקיד פיתוח השחקן או רק תפקיד אימון הקבוצה, זה כבר שאלה יותר גדולה. אבל עצם זה שיכול לגדול פה שחקן, בגודל של תומר, שלא פגש מאמן, שיתעכב איתו על פונדמנטלס של גבוהים, סליחה?
יסודות.
יסודות, הוא אוהב עברית. זה סוג של נורה אדומה.
אני רוצה להגיד משפט, לא משפט אחד, שלא תקפוץ לי, אבל אני מעטי נוער השנה, אוקיי? אז אתה מאמן 7.5 שעות שבועיות הקבוצה ומשחק. עכשיו, בסופו של דבר, גם במחלקה שלך לא רוצים שתרד ליגה, או רוצים שתעשה א' ב'. אז אתה כן משקיע באימון אישי והכל, ואתה כן משלב את זה כחלק מהאימון. אבל בשביל להרים קבוצה ולהתכונן ולהיות מוכן שינצח, אתה לא יכול, להשקיע חצי מהזמן ביכולת אישית, כשאז תבוא למשחק, וזה לא היה מספיק טוב. היום בסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, זה מדבר לא נעים להגיד, מי שיש לו יותר אמצעים, יש לו יותר סיכוי להצליח. בסופו של דבר, גם בגיל צעיר, כולם מאמן תזונאית, מאמן כושר, מאמן אישי, ושם צריך להתפתח, אין מה לעשות. ברור שזה צריך להיות בשילוב, אבל לפתח את היכולות של גבוה, בטח, את הדברים הקטנים, את הפיק אנד רול, את הכלייה, מתחת לסל, זה צריך לעבוד עם מאמן אישי. לא יהיה מאמן שיהיה לו עכשיו זמן לבוא באמצע השבוע ולעבוד לך שעה וחצי. אתם יודעים, זה גם עניין של ללמוד עכשיו. זה לא שאני רוצה ללמוד על המגרש 3 שעות, אני יכול. יש לי...
אתה לא תלך לספורטק.
7.29 מורידים אותך
בגדולה. תל אביבי, בעיה.
מה הקטע של ללמוד ולוגיסטיקה.
7.29 מורידים אותך במגרש כבר, אז אתה...
אגב, העניין של באמת, אתה יודע, דיברת על זה. זה משהו שאתם נתקלים בו בקיץ, שאתם רוצים עכשיו, אתה עכשיו, אתה יודע, רוצה לעשות אימון אישי.
הוא הגיע עד לאולם הפחים מויקטור אולדיפו. לא רק נזכיר.
נכון. מה זה, השנה שעברה, לא?
הוא אמר לך שהוא לא מצא אולם, והיה רק הפחים שהוא רצה להזיע כמו חמור?
פחות דיברתי איתו.
זה היה סיפור גדול.
אני עובד עם אוהד גולדברג, לא יודע מי מכם מכיר, עם אוהד גולדברג בעבודה אישית, והוא שנה שעברה עבד במחלקת הנוער של חולון, אז היה את אולם הפחים בקיץ להתאמן בו בערב.
אולם.
היה נעים.
אולם.
כן, זה כולל ניקוי רעלים שם, האימונים. אז עשינו אימון, בתחילת האימון עוד בא ואמר, תקשיבו, ויקטור אולדיפו מגיע כאילו להתאמן איתכם. אז אמר לו, נו, מה קשור, מאיפה זה בא? מסתבר שהוא חיפש אולם, וחזר מאיזה טיול בים המלח במסוק שלו רגע, עצר בחולון, הגיע לפחים, מה זה עשה אימון? עשה עם אוזניות אימון, בלי לדבר יותר מדי.
אמרנו אישי, לא?
אנחנו מסיימים לאפים בריברס לאפ, הוא בריברס דאנק, אבל בסדר, כאילו הבדל קטן, אבל היה חוויה, האמת היה חוויה.
יש שחקן שאתה מסתכל עליו, ואתה אומר, אוקיי, אני אסתכל עליו היום בעידן של יוטיוב, וחשיפה לוידאו, ושאתה רואה הכל. אין משהו שאתה לא מכיר. יש שחקן שאתה מתחבר אליו ברמה שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעקוב אחריו, לראות את הדברים הקטנים שהוא עושה ומנסה. אני לא רוצה להגיד לחכות, אבל ללכת לכיוון הזה?
שמע, לא יודע אם לחכות ולכת לכיוון, אני יודע איזה שחקנים אני אוהב לראות, כי אני אוהב לראות
אותם. איזה שחקנים אתה אוהב לראות, תום?
הבחור שאתה לובש את החולצה שלו, אני מאוד אוהב לראות אותו משחק. לא כי אני חושב שאני דומה לו, או שאני רוצה להיות דומה לו. זה אי אפשר להיות דומה לו.
בשידור ישיר, רואים אותו.
כן, אבל הם ישמעו, אז לא יודעים. אז אני אומר נוביצקי.
אי אפשר להיות דומה לו, אבל מאוד אוהב לראות אותו משחק. חושב שהוא עילוי, והשחקן השני שאני מחמיא לו.
האמת, רגע, ג'אמפ שוט עם הרגל אחורה, אני צודק? היו כמה כאלה.
רק שאין ברירה ממש.
היו, עשה נוביצקי קצת.
הוא השנה שיפר את יכולת המסירה שלו מהרצפה. תומר מוביל את הליגה בקטגוריה שהמצאתי כרגע.
מה זה מסירה?
אסיסטי מהרצפה.
שהוא מוסר עם הרצפה?
לא, שהוא מזנק על כדור, על הרצפה הוא לא יכול לקום, והוא מוסר. היו לו השנה שני אסיסטים שהכנסנו בפינת אסיסט השבוע, ראה בגלל שהוא מסר אותה מהרצפה בהרצליה אחד,
בחולון אחד, אני
זוכר,
שאני לא יודע מה אתה מדבר.
כן, כן, בהרצליה.
שנה הבאה אתה צריך לשדרג את זה, לקלוע מהם.
רגע, הנה, אני אמצא.
זה שולדברן, אני אמצא.
וואו, זה לא נחשב אבל לסל הזה שהוא עשה, נכון?
אז הקליעה הזאת שאתה, שמע, אמרתי בפודקאסט הקודם, שאתה זורק פי שניים יותר זריקות לשלוש, והאחוזים שלך גם עלו כמובן, וזה נהדר. באיזה שלב הבנת, אוקיי, אני חייב את זה. חייב את זה כי בלי זה אני שחקן פחות טוב.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שבשום שלב הבנתי את זה, אני חושב שלאורך כל הקריירה הקליעה שלי הייתה פחות או יותר באותה רמה, לא חושב שהשתפרה פלאים בחצי שנה האחרונה שבה קלעתי.
אתה זורק, עזוב את האחוזים, אתה זורק, עברת מעונה שלפני, אם אתה זוכר, אולי אתה יודע את זה כבר, זרקת 3.5 ממוצע לכמעט 3, זה שיפור גדול.
אני הרגשתי מאוד מאוד בנוח השנה על המגרש, זה לא סוד. הרגשתי טוב עם הדברים שאני עושה, היה לי המון המון ביטחון, ואני חושב שזה בכלייה חלק הכי חשוב לשחקן כדורסל. בלי ביטחון קשה מאוד לקלוע. עזבו את זה בצד שאני עובד קשה וזורק המון זריקות ביום, ונשאר אחרי אימונים ובא לפני אימונים, זה פחות חשוב לדעתי. אני חושב שהביטחון וההרגשה שלך על המגרש מאוד משמעותית כשאתה לוקח זריקות ועושה פעולות באופן כללי.
הנה, אני מראה את זה לאורי בינתיים, את האסיסט שלך מהרצפה בהרצליה.
תראה לו.
אני מראה לאורי, אתה יכול להמשיך לדבר, אתה לא רואה את זה. אני אחרי זה אסובב גם לך, יש פרסומת
פשוט. אני אוהב שג'ובה ממציא פרמטרים סטטיסטיים. אגב, אם אנחנו מדברים על סטטיסטיקה, אנחנו חיים בעולם ש...
איך יגיע גם אסיסט?
האנליטיקס משתלט על הכל, ואתם יכולים לדעת כל דבר שאתם עושים אחרי המשחק. יוצא לכם ללכת לאתרים של סטטיסטיקות מתקדמות ולראות מה עשיתם במשחק מסוים, בעונה מסוימת, זה מעניין אותך?
למען האמת שלא יוצא לי, יוצא לי לראות מה שכולם רואים, כאילו אני מסתכל כל הזמן על הסטטיסטיקה, על הבוקסקור, כאילו הפשוט, אבל ללכת למה, את מדבר על סטטיסטיקה מתקדמת מבחינת...
של ברמה של, אתה יודע, נקודות לפוזישן, וכמה קלו עליך באחוזים... דברים
יפה, זה מעניין, אני פשוט לא נחשף לזה בצורה שאני מודע, כאילו שאני יודע איפה לחפש את זה או איפה לראות את זה, אז לא יוצא לי להיחשף לזה, אבל נתונים מעניינים, הייתי שמח אם הייתי, אם היה לי דוח כזה אחר.
אני אתקן אותך, יש לנו את
זה. רואי, תדאג לו.
אני אדאג לך.
זה מה, נגיד בליגה לאומית זה קיים?
איזה פרצוף הוא עושה עכשיו.
לא, בוא נגיד שאם הסטטיסטיקה לא התקלקלה באמצע המשחק בליגה הלאומית, אז זה כבר... לא, סתם, לא, הם מאוד מאורגנים הסטטיסטיקה כבר, וזה גם עבר שדרוג מאוד גדול מאז שאני התחלתי לשחק, גם בליגה הלאומית וגם בליגת העל. ואני לא חושב שזה קיים כל כך, לפחות לא מה שאני יודע. מניח שזה גם עניין שלי שיגיע אלינו מארצות הברית, וזה נחשפים פה יותר ויותר, וזה ימשיך. ראיתי היום שזה סטטיסטיקה חדשה בארצות הברית, משהו עם מי השומר הכי טוב, לפי המרחק שהוא קרוב למגן משהו, ודריימונד מוביל את הליגה ב... גם הוא קרוב למגן משהו. כן, משהו ראיתי. מניח ש...
איך אתם רואים את מצב הגבוהים הישראלים כרגע? סתם, אתם... חלקם חברים, וחלקם אתם מכירים, ו... כי אני מרגיש שאנחנו בסדר. בלי מתאזרחים אפילו, שמדבר רק על פה, יש לנו, אני חושב, כולל, אתה יודע, ברמת נבחרת, אנחנו בסדר גמור. ברמת השחקנים הגבוהים.
כן, אני חושב שאנחנו בסדר גמור. מה אתה מגדיר גבוה?
4-5.
נמרוד לוי גבוה?
משחק 4, כן.
משחק 4.
הוא גם מאוד גבוה.
מאוד מאוד גבוה, מאוד ארוך גם.
ארוך.
נכון.
כן, אני חושב שאנחנו בסדר גמור. אני חושב שיש שחקנים טובים, שחקנים ישראלים גבוהים טובים, שחקנים גארדים טובים. אני חושב שאנחנו, התהליך שהנבחרת עוברת, אם כבר דיברת על הנבחרת, תהליך טוב מאוד. אני חושב שמחלון לחלון זה נראה יותר ויותר טוב. ואני בטוח שככה לקראת המוקדמות אליפות אירופה אנחנו נראה הרבה יותר טוב כבר ביחד כנבחרת, וגם בגבוהים אני חושב שהשחקנים שאמורים להוביל את הנבחרת בעמדות האלה עוברים שיפור במהלך העונות האחרונות, ואני מקווה שזה יימשך.
טוב, עכשיו בוא נחשוף סודות.
סודות, זה טוב.
אנחנו ניתן סנטרים ואתה תצטרך להגיד איך אתה שומר אותם. ישראלים, אני לא אסבך אותך, רק חברים. זלמנסון.
שמאלה, כל הדרך.
לא עושה סל?
ושיזרוק את הפיידר ויד מחר בבוקר אם הוא רוצה.
אבל הוא דווקא לא רע בפיידר. הוא לא רע בזה,
למשל. הוא ענה לפני ששאלת אפילו, כבר היה מוכן עם התשובה.
כן, כן.
שיהיה בהצלחה עם הפיידר ויד.
אבל הוא דווקא היה לא רע בחצאי מרחק העונה לפחות.
כן.
לא, פיידר ויד זה אחרת, אבל כן.
בגלל זה אני חושב, גם אם אני מחבר את זה לעולמות גבוהים מאוד.
עולמות גבוהים.
כן. כמו גמר NBA, אני חושב שזריקה מהמיד ריינג, מאזור קו העונשין, זה יחזור לאופנה.
אגב, זלי שחקן שמאוד מאוד קשה לשמור אותו בפוסט. ברגע שהוא מקבל את הכדור, יש לו גם המון המון מובים, וגם הוא מגוון, שתי הידיים, גם החצי מרחק, וגם הוא מאוד חזק, לוקח אותך
לצד. טרש טוקר?
אה?
טרש טוקר?
לא? לא, לא.
כלום? אין לנו פה, אה?
אין לנו פה.
מה, נראה לי פניני זה השריד האחר.
בסדר, אוקיי, פניני זה...
גוני, פניני, כאלה.
גוני זה לא...
גוני
זה
כולם.
גוני, כן, גוני זה לא... גוני זה על החלל, הוא זורק לחלל טרשטוקים.
זלמנס, אמרתי זלמנסון, נסטרנקו?
האמת שאיגור, אני מנסה לגרום לו לאבד שיווי משקל ברגע שהוא מקבל את הכדור כבר, כי הוא גם בחור מאוד חזק, ואם הוא מתחיל להילחם איתך עם הכתפיים זה לא קל, אבל מנסה לעשות לו טיים מקי כזה לפני שהוא מקבל את הכדור.
טוב, נגמרו לי החמש עם הישראלים.
איתי סגב.
תשמע, סגב זה שונה, סגב גב לסל זה פחות, כאילו לי פחות קשה לשמור אותו שהוא גב לסל, שהוא עם הפנים לסל, והוא ארוך מאוד, והוא יכול לסיים לך בכל מיני דרכים וכל מיני...
אבל אין לו משחק גב לסל.
אין לו משחק גב לסל, זה מה שאני אומר.
אפילו חולון בסדרת...
הפנים לסל, תמיד הוא מסתובב לפנים, ואז הוא תוקף אותך, יש לו גם צעד ראשון מאוד מהיר, הוא אטלט גדול, והוא כאילו יכול ליצור עליך יתרון. לי היה כמה פעמים השנה בראשון, זה היה לנו משחק בראשון, וזה היה איזה פעמיים שלא הייתי מוכן, כי הוא קיבל את הכדור, ובשנייה עשה כזה את הצעד הראשון שלו, וסיים, עשה דברים שלא הייתי מוכן להם, ועשה עליה שתי סלים.
טוב, ניתן משפט אחרון לכל אחד, להגיד מה שהוא רוצה. רק שתומר יגיד איך תהיה העונה של הפועל תל אביב. אבל כל אחד יגיד מה שהוא רוצה.
קודם כל אני אגיד כמה דברים. אני אגיד שהיה כיף גדול להיות פה. אני אגיד שהיום שבת מתחילה אליפות אירופה של העתודה.
זה התפקיד שלנו,
מה זה, הוא עושה פה קידומים.
אני עושה קידום, אבל מסיבה מסוימת. אני מאוד שמח שזה פה בארץ, ואני יכול ללכת לראות, והייתי באיזה משחק או שתיים של עכשיו שהיה פה את הטורניר בארץ, רק מילה על ים. אני חושב שכזה כישרון, הרבה זמן לא היה פה, עזוב דני, כולם אומרים דני, דני, דני זה מובן מאליו. לא אני צריך להגיד על דני.
דני הוא גם מילוי פיזי, זה משהו אחר.
ים... אני ראיתי אותו השנה באימונים ומשחקים בהפועל, לא ראיתי הרבה שחקנים צעירים במהלך הקריירה הקצרה שלי אמנם, אבל לא ראיתי הרבה שחקנים עושים את הדברים שהוא עושה, מבחינת חוכמה, מבחינת ראש ומבחינת כישרון, והוא מבין גם את המקום שלו, והוא יודע מה הוא צריך לעשות, והוא יודע כמה, והוא עובד מאוד מאוד קשה, בנוסף לכל. אז אני מאחל לנבחרת בהצלחה, ואני מאחל לו בהצלחה, ואני מקווה שזה ייגמר בעוד גביע שהם לוקחים פה בארץ.
מה שהכי יפה בים השנה, מבחינתי, זוכרת הדרבי שניצחתם.
בערכה.
כן, בערכה. תומר נבחר המצטיין, התראיין במצטיין מרכז מגרש, ואז לקחנו לראיון את ים, וים ביקש שתומר יבוא איתו. הוא לא רצה להיות לבד. הוא רצה את תומר שיהיה איתו וזה, הוא חיבר איזה שני משפטים, ההתרגשות, הוא היה בהיי אחר, באופוריה
תודה
וזה.
תודה למאמן ותודה לדני.
כן, ועשה בדיוק, נאום בר מצווה, אבל הוא אמר למפיק שלנו, אני לא רוצה להיות פה לבד, תביאו לי את תומר והכל יהיה בסדר.
גדול, זה ממש אח גדול, זה ממש אח גדול.
וזה באמת, הלוואי והשנה, סך הכל יש לכם הרבה ישראלים טובים.
תומר, באמת מילה ככה על האקטואליות של הפועל תל אביב. רגע, שנייה, אם אנחנו נסיים איתו. מילה על האקטואליות של הפועל תל אביב.
אוקיי, ברגר וברמן תכף מרביצים לנו.
ברגר ירביץ לי בכל מקרה, בסדר, הוא ינסה.
מילה על הפועל תל אביב.
רק בהקשר של...
יש לך דקה בלוז שנתת, יש לך דקה.
בסדר, בהקשר של איפה אתם רואים את עצמכם, אתה יודע, זה מסתמנת כמו קבוצה שיכולה להיות מרענן הרשמי של הליגה.
שמע, אני לא חושב שהפועל תל אביב צריכה להיות מרענן הרשמי של הליגה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהיו עונות קצת פחות טובות.
טוב, משפט מעולה.
אחלה משפט.
בשתיים מהשלוש האחרונות היו עונות קצת פחות טובות, היה עונה באמצע של פיינל פור שהייתה עונה קצת יותר טובה. אני חושב שהפועל תל אביב זה מועדון גדול, צריך לשאוף להיות מועדון גדול בליגה הזאת, אני חושב שהיו החתמות בקיץ, החתמות טובות, של קבוצה שיכולה ללכת רחוק ולעשות דברים טובים ביחד. מאוד שמח שחיק עם חוקין, מאוד שמח שחיק בשביל אריאל, שאימן אותי מבחרת האולימפית והתחברנו מאוד. מקווה שיהיו החתמות של זרים טובים, ונהיה קבוצה טובה, שנתילחם על תארים העונה. ואנחנו באים לנצח, ובאים לשחק, ובאים ליהנות, ובאים להיות ביחד, והלוואי שזה יצליח לנו.
אורי, בבקשה.
אני אגיד רק שהיה לי מאוד כיף, ולסכם את כל הדיון, אני קודם כל אפרופו עתודה, נאחל להם בהצלחה, אנחנו כולם מקווים שישחזרו את ההישג. אבל אם ניקח את כל הדיון ונלך לכל הגבוהים של הנבחרת, אז כולם זה אותו דבר, שחקנים שהם זורקים שלשות עם הפנים לסל ויכולים לעשות אותו דברים, אבל גם לוינסון וגם תומר פורד וגם אביבי, כולם בסופו של דבר הולכים לכדורסל שדיברנו עליו, שזה פנים לסל וכליה מבחוץ ואחרי זה דברים אחרים, ושיהיה להם בהצלחה.
אני רק אמסור לכל המאמנים אתה יודע מה, אולי העסקנים יותר. תאמינו בגבוה הישראלי. תאמינו בכלל בכדורסלן הישראלי, זה נהדר, ומרגיש לי שהגבוהים ישראלים צריכים, איך גור אמר השנה בכמה מהתוכניות, צריך לחזק אותם יותר? תאמינו בגבוה הישראלי, יש לנו גבוהים טובים, הם יכולים לעשות יופי של דברים. בירמן, זה הזמן להכניס את המוזיקה, אנחנו נפרדים, זה כבר היה צריך לקרות לפני דקה.
כן, הוא כבר סימן, הוא היה בדיבור נוגע.
כן, אבל המוזיקה צריכה להיכנס. חבר'ה, תודה רבה שבאתם.
חברים, תודה רבה.
ממש כיף, אנחנו ננסה לעשות תמונה תכף, אני לא יודע אם ניכנס פה בטוח הזה.
אתגר, אני פה, אני מוריד את המספרים.
בהצלחה לנבחרת העתודה, שביום שבת הקרוב יוצאת לדרך מול סרביה, אל ישראל.
יאללה.